טוב, אנחנו בפעם הקודמת ביום חמישי עסקנו קצת בשלושת הקבוצות שהן בעצם השתלשלות של שלושת הכוחות. אז בואו רק נחזור על הדברים. שלושת הסיעות, עמודה ימנית למטה, שש שורות בערך מלמטה. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. כלומר, כל מה שהוא קודש, ברור, בהיר, כמו שקראנו לזה, בית מדרש, בית כנסת, לימוד תורה, קיום מצוות, שולחן ערוך, והיות והיא מתמקדת בכוח הזה, מביאה לידי ביטוי את הכוח הזה, אז מלא, כל מה שהוא לא הכוח הזה, היא רואה בו מיותר, היא רואה בו אפילו לפעמים מעכב ומפריע, ולכן היא טוענת באומץ ביד הכוח שלה, ובקנאה ובמרירות ביד הכוח שלה ונגד הכוחות האחרים. זה מה שקראנו החרדיות של פעם. הקבוצה השנייה בישראל, כי זה כואב שהקודש לא מופיע, אבל היא לא מבינה שמופיע בהכל. זרם החיים הזה לא מבין שהקודש מופיע בלאומיות והקודש מופיע בליברליות. כל החיים זה בעצם זרימה במסלול אחד, מאוד מדויק, מאוד מוגדר, שבו אתה יכול להשקיע את כל הכוח, וכל מה שנמצא מבחוץ, אז הוא לא שייך אליך. אני לא הייתי אומר את זה, אתה נמצא בעולם שנקרא קודש. אני אומר שוב, זה שהרבך הוא מסדר, שבגאולה שלנו מופיעים שלושת הכוחות האלה, על ידי שלושת עשיות, כשיש מאבקים, לפעמים מאוד קיצוניים, בשלושת הכוחות, שכל כוח מתבצר בעמדתו, גם זה לא לחינם. זה נכון שזה טעות, זה נכון שזה בעיה, זה נכון שזה גורם לנזק, אבל גם את הטעויות, כמו שלמדנו בזמנו, גם את טעויות הטועים, הקדוש ברוך הוא מכוון. אז כנראה שהכוח הזה, שהוא מאוד שמרני, מאוד מוגדר, הכוח הזה בחלקיותו, כלומר בזה שהוא לא שייך לחלקים אחרים, אבל הוא מתמקד בעצמו, כנראה שהכוח הזה צריך להופיע. כמובן שאנחנו מאמינים שהוא צריך להכליל בתוכו, מבחינת השקפת העולם לפחות, תפיסת החיים, את שני הכוחות האחרים, הנוספים, אבל מצד שני יש כאן יתרון שהוא א' מופיע, וב' הוא שם גדר לכוחות אחרים שרוצים להתפרץ יתר על, 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 על מקומה. הוא אומר להם, עד כאן? חילול שבת? לא, לא פה, עד פה. צניעות או אי צניעות? רגע, רגע, עצרו, עד פה. חפירות ארכיאולוגיות, בניינים, עצרו. עד פה. זה לא. אז נכון שכשכוח מופיע ככוח יחיד ולא נותן מקום רעיוני ומעשי לכוחות אחרים, אז הוא עצמו מתפשט יתר על גבולו. זה נכון, אבל מצד שני הוא מאזן את הכוחות האחרים. אז אסור לזלזל בזרם החיים הזה. מצד שני צריך לדעת שזה לא כולל. אין כאן כולליות, יש כאן חלקיות. כן, ברק. ודאי, זה הרב אומר בסוף, אמרנו את זה. תסתכל רגע בסוף. תסתכלו בעמודה האמצעית. שורה שישית מלמטה. מובן הדבר. מובן הדבר כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו. כמו שאמרנו שכשאני הולך לעבודה אני לא קורא תהילים בזמן העבודה. כי אני צריך עכשיו לעבוד וכו'. אז לכאורה זה צמצום. זה צמצום שאני לא עוסק בקודש, אני לא קורא תהילים. אני הולך למילואים, אני לא נמצא עכשיו בשיעור. אני לא לומד מחבותה בסדר. אז אני כרגע נמצא בפעילות מבצעית או אימון או משהו כזה. אז עובדה שבאופן מעשי, הקודש כרגע כאילו לא מופיע. אומר הרב יותר מזה. כי מה שהכנסנו, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, אז זה רק עניין חיצוני, זה רק עניין פרקטי, אבל יש לזה גם שייכות לרבדים יותר עמוקים, ובצדדים המחשביים וההרגשיים המתייחסים לזה. כלומר, כשאני פועל פעולה טכנית מעשית, אז אפילו המחשבות שלי ואפילו הרגשות שלי, ולא רק המעשה שלי, הוא לא כביכול כלפי חוץ, הוא לא שייך אל הקודש. הדוגמה אני חושב שלי הכי קל להסביר את זה. כשאני בונה קיר, והקיר צריך להיות ישר, אז אני עכשיו לא חושב ולא מרגיש, ובטח לא פועל פעולת קודש. אני לא חושב מחשבת קודש, ולא מרגיש הרגשת קודש, ולא פועל פעולת קודש, כי כרגע אני עסוק בדבר אחד, בבניין הקיר שיהיה ישר. ואוי ואבוי אם עכשיו ייכנסו מחשבות זרות, מחשבות קודשיות זרות, או אני ארגיש הרגשות קודשיות זרות, או בטח אם אני אפעל פעולות מעשיות קודשיות זרות, כי הקיר יצא עקום. אבל מצד שני, כל מה שמניע אותי, המעיין שממנו אני נובע, כל מה שמוליך אותי, כל מה שממנו אני בא ולשם אני הולך, הוא הקודש. אז זה שכרגע בפועל, מבחינה מחשבית, ומבחינה הרגשית, ומבחינה מעשית, אני כרגע כביכול עושה פעולה, מרגיש הרגשה או חושב מחשבה שהיא שונה מהקודש, והיא לא קודש, זה נובע מהקודש. כשאני הולך לאכול, אני צריך להיות מרוכז באכילה. אז השאלה מנקודת המוצא שלי. אם נקודת המוצא שלי של האכילה זה סתם תאווה, אז באמת תאווה. אבל אם זאת נקודת המוצא של קודש, אז זאת אכילה אחרת, למרות שבזמן האכילה אני מרוכז באכילה. איך אגב, ידוע מבעלי המוסר, שההנהגה שלהם לתלמידים הייתה, שכל פעולה שאתה עושה בענייני החומר, תעשה אותה בלי להתפזר. כלומר, למשל, אתה אוכל, תאכל. אל תשיח את הדעת מלאכול, ואתה אוכל בכפית ביד שמאל, ולומד שתי משניות, כדי להספיק את שתי משניות היומיות, בעיניים ימין. לא. ככה בעלי המוסר הניגו. רובם. לא, למה לא? א', כי זה לא אמיתי. כלומר, אם אתה אדם קודשי באמת, אז כשאתה אוכל, אז הקודש מופיע באכילה, למרות שבאמת זה התאכילה, סך הכל. וב', כי גם באופן מעשי זה בלתי אפשרי כנראה. כי באמת אם אתה אוכל מרק ועיניים שלך בזה, זה לא בדיוק מסתדר. אבל מצד האמת, אדם שהוא מנסה, בזמן שהוא פועל פעולת חול, לפעול פעולה של קודש, מה זה מראה? זה מראה שבאמת הוא לא קודש. כי אם הוא היה קודשי, אם הקודש היה הנושא הכללי שנושא על גבו את הכל, מתוכו את הכל, אז גם כשאדם היה פועל פעולת חול, חושב מחשבת חול, מרגיש הרגשת חול, זה היה באמת נובע מהקודש למען מטרת קודש. אז זה חלק מהקודש. אני רוצה שוב לקרוא את המשפט, זה משפט חשוב. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש ובצדדים המחשביים והרגשיים המתייחסים לזה, לצד הטכני והמעשי של הופעת החול. אמנם עצם הקודש העליון, קודש עליון הכוונה קודש פנימי, קודש אלוהי שהוא המנוע שלי, הוא המטרה שלי, הוא אני, באמת. אמנם עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, זה הנושא שהוא נושא על הגבו את הכל. מתוכו נובע הכל, למען הגשמתו הולך הכל. שהצמצום הזה עצמו, ברובד המחשבי, הרגישי והמעשי, אף הוא מכלל עבודתו של כהן גדול, למשל, תכף אולי דוגמה, כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם, עלו את ברכתם, מלשון הברכה, מקודש הם נושאים. לכן אומר הרב, דילגנו פה, תסתכלו רגע בעמודה האמצעית. טוב, האמת שזה אמצע משפט, אבל תסתכלו רגע באמצע, שורה בערך 20 מלמטה. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש, הקמיצה. הקמיצה שהוא קומצים את המנחה. הקמיצה הזאת צריכה להיות מאוד מדויקת, לא יותר ולא פחות. שלא יותיר ושלא יחסר ושלא יותיר. אז אומר הרב, הקמיצה הזאת שהכהן היה קומץ מהמנחה, מהו הקודש ומהו החול, מה הולך לכהנים ומה הולך למזבח, הקמיצה הזאת היא עבודה מדויקת שבמקדש לדעת, גם לא רק לא להפחית מהקודש, אלא גם לא להוסיף את הקודש. מעין מה שאמר שלמה המלך, אל תהי צדיק הרבה. למה תשתומם? אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר. למה תשתומם? כלומר, כשאדם שם את הקודש ברמה המחשבית הרגשית והפעולתית באופן מעשי, במקום כזה שהקודש הוא זה שמניע, אבל הוא כאן מעבר למה שמניע, הוא מרגיש שהוא צריך להופיע אותו, אם זה במחשבות, בהרגשות או אפילו בפעולות, אז המצב הזה, זה יוצר מציאות של שממה של שאר הכוחות שצריכים לצאת כרגע אל הפועל. כן.
זה שיפור שזה להפריד במובן
הנה למשל, זה שאתם עסוקים בחמש שניות האחרונות בלהפעיל את המזגן או לחבות את המזגן, ושזה יהיה על חום או על קור, זה גרם כרגע לא להיות מרוכזים חמש שניות, אבל המטרה היא, הנושא המרכזי שבגללו הגענו עכשיו למזגן בחמש שניות האחרונות, הוא הקודש. אז בעצם הנושא של הכל הוא הקודש, העיסוק באופן טכני היה עכשיו המזגן. נו, זו דוגמה מצוינת. למה אתה, רגע, שנייה, אלעד, רק אתה עונה לי. כשהסתכלת על גלעד, היית מרוכז במה שדיברנו? את האמת? לא. גלעד, כשאתה לחצת שם, כשהסתכלת על מה ללחוץ, איך ללחוץ, היית מרוכז? בכפתור, לא בשיעור. הנה, דוגמה מעולה. אז הוא עכשיו היה מרוכז בכפתור, אז אם כן בפועל, הוא במחשבת, הוא בהרגשה, במחשבה הוא בהרגשה של הפעולה שהוא יחסות לחוץ על הכפתור, לקירור או חימום, בזה הוא היה מרוכז, והוא לא יקשיב למה שדיברנו פה. אבל כל המטרה שבגלל כרגע המזגן, הוא כרגע יתמקד במזגן, זה שהקודש יוכל להופיע בצורה יותר תקינה. אז הנושא הוא באמת הקודש, והפעולה, ואפילו הרגש כלפי הפעולה, והמחשבה כלפי הפעולה, היא חול. באמת, אני לא צוחק, אני לא מנסה לעשות את זה יפה, זה באמת ככה. ברק, בסדר או לא? עכשיו זה קומה, זה קומה רוחנית. אתם זוכרים מקום משפט אחד, סליחה. אתם זוכרים שאמרנו שיש קודש צר? יש מציאות של אדם שהוא כללי, שהוא צר. ואז אמרנו שמה זה כללי וצרה? שאתה כללי, רק כשאתה פועל פעולות כלליות. אבל כשאתה פועל פעולות פרטיות, אתה מרגיש תסכול, למה אתה לא כללי? זה מראה שאתה באמת לא כללי. כי אם היית כללי באמת, אז גם כשהיית כביכול פועל פעולות פרטיות, חושב מחשבות פרטיות, מרגיש הרגשות פרטיות, אם אתה כללי באמת, אז הכלל כרגע מרגיש, חושב, עושה פעולה פרטית, מקף כללי. אז ככל שאדם הוא יותר כללי, אז אין אצלו סתירה בין כלל לפרט. ככל שאדם הוא יותר קודשי, אין אצלו סתירה בין קודש לחול. יש נושא אחד שממנו הכל נובע. כל אדם נשוי אמור לא רק להבין את זה, אמור לחיות את זה. שהוא יודע שהרבה פעמים בחיי המשפחה עסוקים באופן מעשי בצדדים חומריים, חיצוניים, טכניים של החיים, אבל השאלה מה מניע פה את הכל? זה קשה לא רק בהתחלה, זה קשה גם בהמשך. בהתחלה זה קשה מאוד, כי בהתחלה אנחנו באמת חיים בפיצול אישיות. כן, ברק, רצית משהו, עוד משהו?
על פי זה, אם נסתכל על הקודש הצר,
החרדיות של פעם.
כן. בפן הלאומי שאנחנו מסתכלים, אז באמת הסיבה שאת הקודש הזה היה הכי קשה לתנצח.
לא כך הבנתי.
הלאומיות והאגואיסטיות.
הקודש הזה הוא מאוד שמור. זה מה אתם מתכוונים להגיד? הקודש הזה הוא מאוד...
הוא נפתח אחרון בכל השם.
אני לא הייתי אומר נפתח אחרון, אני הייתי אומר הקודש הזה... הוא מאוד בתוך עצמו. הוא בטוח שהחיים מסתכמים בעצמו. ולכן הוא לא מוכן להיפתח למשהו שהוא לא הוא בעצמו. מה? אני לא הייתי רוצה להגיד את זה. מה שברק אומר בעצם, מה שהוא מנסה להגיד זה שהליברליות והציונות החילונית ילכו ויתמוטטו, והחרדיות עדיין תשמר את עצמה, ובסוף גם זה ייפתח קצת. זה מה שאתה אומר. אני לא רוצה להגיד את זה. למה להגיד? זה לא מה שכתוב פה. אולי כן, אולי לא. זה הגיוני, אני לא משהו. זה הגיוני שככל שהדבר יותר שמור, אז הוא יותר רגשן. נכון? אדם שמרני. אז הוא יותר מתעקש, לשמור. הוא לא רוצה לאבד את זה. אדם קמצן, בסדר? הוא שומר את הכסף לעצמו. אז ככל שאנחנו נפעיל עליו יותר טכניקות לפזר קצת את ממונו, זה יהיה לנו יותר קשה.
אבל גם הנקודה הפנימית שאמרנו שבעצם הקודש עושה בתוכו, בעצם באמת שלו, עושה בתוכו את כל
המכתוב שלכם. עוד פעם, יש, הרב שים לב, הרב מדבר כאן על קודש עליון. הקודש העליון זה הקודש היותר פנימי. זה הקודש שכולל בתוכו את הכל. עכשיו, בגרעין הפנימי ודאי שהקודש כולל את הכל. ודאי שגם בקודש הגילוי, נגיד את זה ככה, המחשבי, הרגשי והמעשי, וגם בלאומיות, וגם בליברליות, ברור שהמנוע של הכל זה הקודש. אבל ברמה של ההופעה, אז הקודש החיצוני, הוא הרבה פעמים לא מגלה את הקודש העליון. אתם מבינים או לא? מה? מה לא? הקודש הזה הוא מתבצר בעמדתו, הוא בטוח שכל מה שהוא יהדות, על פי התפיסה הפשוטה והברורה והבהירה שנקראת יהדות, זה יהדות. נקרא זה כך. כל מה שהוא מחוץ לזה, אז לא רק שהוא לא יהדות, הוא גם מסוכן. ולכן צריך להישמר ממנו, ואולי אפילו צריך להיאבק בו. כי הוא מפריע. הוא מעכב. עכשיו, מצד אחד, כמו שאמרנו, הקודש הזה הוא יותר בטוח. כי תמיד שאתה מתמקד בכוח אחד, זה יותר בטוח. כי אתה לא צריך להכיל בתוכך כוחות שונים. מצד שני, הוא חלקי. אני רוצה להגיד משפט קצת קיצוני. הקודש הזה, זה מעליב את הקודש האמיתי. צריך להתפלל שמי שאוחז בתפיסה הקודשית הזאת, העיניים שלו ייפתחו לקודש הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, הרבה יותר כללי, הרבה יותר פנימי. איך אגב, אני לא רוצה להגיד דברים יותר מדי פרקטיים, אבל לצערנו הרב, המציאות של חלק, לא כולם חד ושלום, המציאות של חלק מהזרמים הקודשיים האלה שעליהם אנחנו מדמרים, לא מוכנים שהנישואין יהיו בין למשל בעל תשובה לבין אדם שהוא דתי מלידה. למה לא? אחת הסיבות זה בדיוק הסיבה הזאת. כי אדם שהוא כאילו במרכאות בעל תשובה, אז הוא כביכול פגש מרחבי חיים חוליים שהשפיעו על נפשו, והרי זה לא חלק מהקודש, ולכן גם אם הוא יחזור בתשובה והוא ייקח את כל הכישרונות והכוחות האלה ויעיר עליהם את הערת הקודש, יש כאן איזה בעיה. אז לפי התפיסה הזו, לא כולם חס ושלום, בעל תשובה התחתן עם בעלת תשובה, ודתי מבית, מלידה התחתן עם דתייה מבית. כי מרחב החיים הזה הוא מרחב חיים מפחיד, הוא מרחב חיים מאיים, הוא מרחב חיים שהוא סותר את הקודש. בצערי הרב, אני עדיין צודק. אני מתפלל היום שאני כבר אתה. אתם מכירים את התופעה הזאת? בציבור הדתי-לאומי, המצב הזה הוא כמעט לא מצוי. אני חושב שבכלל לא מצוי. למה לא? בדיוק מהסיבה הזאת. כי עוד התפיסה שלנו היא שהקודש הוא הנושא העליון. הוא מופיע בשלושה מסלולים. קודש, לאומיות וליברליות. אז בעצם שלושתם נובעים מהקודש, שלושם שואפים אל הקודש, הולכים אל הקודש. ממילא, גם אם אתה היית בלאומיות ובליברליות, או היית, או אתה היית, והתחבר בסופו של דבר לקודש, אז הקודש עכשיו העיר בצורה יותר מכוונת, זה יותר מתוקנת, את גם מה שפעם הוא היה קודש. וגם מה שהוא עכשיו קודש, עם הכיוון המעשי. לכן אנחנו, הגישה הזאת היא הרבה יותר מתונה כלפי המציאות של בעל תשובה. אני נוגע בהמון, אנחנו נוגעים כאן בהמון דוגמאות כדי קצת יותר לחדד את הדבר. כן. אנחנו לא מדברים עכשיו על הצד של הגילוי, אנחנו מדברים עכשיו על הצד של תפיסת העולם. האם כשאני הולך לעבודה, אני רואה בזה ערך קודשי בבסיס? האם אנחנו רואים בפוליטיקה באופן עקרוני, אז זו מדינת ישראל, בסדר? בפוליטיקה הישראלית באופן כללי, כלומר בלכות ציבור ברבדים המעשיים, האם אנחנו רואים ערך קודשי מצד עצמו, או אנחנו רואים פשוט אין ברירה? כמו בית שצריך לנהל את עצמו על ידי ועד בית, חברה, עם, מדינה צריכה לנהל את עצמו על פי כללים. אבל זה אונס. זה חלק מהסדר של החיים. זה לא מה שאנחנו רואים בזה, זה ערך קודשי, רוחני, אלוהי. זה חלק מהופעת החיים. ולכן כל מה שאני יכול לדלג עליו, או כל מה שמישהו אחר יכול לעשות, שיעשה הוא. למה אני? עכשיו, הקיצוניות השלילית של הדבר הזה, זה זלזול עד כדי מאבק במשהו לא קודש. המצב היותר, נגיד, מעודן של התפיסה הזאת, היא לא זלזול, אבל אני לא רוצה להיות שם. ואם אני שם, אני רואה בזה בדיעבד. אני רואה בזה, טוב, לא הצלחתי להיות מה שאני צריך להיות, אז אני לפחות נעשה משהו. אברהם מהצפון. האם נכון לומר שראינו הופעה דומה של שלושת הכוחות כנבדלים בבית שני, צדיקים, בית עושים וקנאים? באופן כללי כן, אבל אני לא הייתי מחלק את זה עד כדי כך. אבל נעזוב את זה, כרגע. טוב, עוד שאלות. ליאור, בבקשה.
אני רוצה לשאול, בוא
נשאר במילים מעודנות, ככל שדבר הוא קיצוני יותר, כך הוא פחות שלם. ככל שהוא פחות שלם, במילא אין לו, כמו שהרב אמר לנו כבר, אין לו חיים קבועים. אין לו חיים קבועים, אני קורא מה שדיברנו כבר. ההתמזגות של שלושת הכוחות, ההתמזגות הדרושה של שלושת הכוחות, הללו מוכחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. או לפני כן, לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. עוד פעם, אנחנו דיברנו, מה שהביא את הכוח הליברלי לעולם זה הקדוש ברוך הוא.
כן,
אבל... זה לא ההיסטוריה.
המקפת התהליך.
עוד פעם, אתה יכול להגיד, השואה יצרה חרדיות, ויצרה כופרניות להבדיל התבוללות. אבל זה לא המאורעות ההיסטורי. המאורעות ההיסטוריים לקחו את זה לקצה, החיובי הוא הפחות חיובי. אבל זה לא מתחיל מהמאורעות ההיסטוריים.
לא, זה מתחיל מהעיקרון של...
שלצרינו הרב, אני חושב שהשואה היא דוגמה מצוינת לדבר הזה, לצרינו הרב. השואה יצרה שכשהקודש התפרק לנו בפנים, אז התוצאה הייתה התחלנות על גבול ההתבוללות. משהו כזה. טוב, קצת יותר ברור מיום חמישי. אני חושב שזה ברור, כלומר, אין לי יותר מה להגיד בזה, זה ברור. כן, אורי. בבקשה.
הקודש, אז אני צריך להתרכז
שאני עושה את הפעולה
עצמה בקודש.
אני חוזר מה שאמרתי ביום חמישי. האם אני בפועל יכול להיות שלושתם ב-100% בפול ווליום? כנראה שלא. כל אחד מאיתנו מתמקד באופן, נקרא לזה, מעשי, וההרגשות והמחשבות שקשורות לצד המעשי הזה, מבחינת המינון של שלושת הכוחות, כל אחד מאיתנו מתמקד בדרך כלל בדבר אחד, או בשניים. בשלושה המיקוד הוא קשה מאוד. אתה יודע מה? בוא נסתכל על עצמי, בסדר? אני יושב בבית המדרש. אז אני גם קשור לקודש. אני לא לאומי במובן הנקרא לזה איש מילואים, ואני לא ליברלי. כלומר, אני לא כלכלן, אני לא איש הייטק, אני לא איש מדע. אני לא חקלאי. אני יושב בבית המדרש, אז גם אני כלפי חוץ נראה כשבוי בתוך הקודש. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין מי שיושב בבית המדרש, בזרם שמבין שצריך לאחד את שלושתם, לבין מי שיושב בבית המדרש בזרם ששייך לאותו זרם שמי שלא צריך לאחד את שלושתם? תפיסת העולם. אז יכולים להיות שני אנשים בתוך הקודש. פה זה קודש מסוג אחד, פה זה קודש מסוג אחר.
אבל באתי ורציתי לשאול את הנושא יותר פרטני, כמו שאני חושב את אכילה, אני חושב שברגע שהם מתרכזים איזה פעולה, זה לא צריכים לחשוב על הקודש. גם בפוזרים, במאמר שלישי, וגם בחורות הלבבות, וגם בשמת פרטים לרמב"ם, דווקא אמרים מצב שדווקא כן, דווקא שאתה, גם כשאתה ממש אוכל, לחשוב שגם ברגע תוך כדי אכילה, אני מקדש את החומר.
אני עולה לך, אני עולה לך. אני עושה מזה עכשיו בדיחה לא מצחיקה. בסדר? דיברנו על זה כמה פעמים. בסדר? עכשיו נדבר רק עם אורי. הוא שמע את זה פעם בדרך, אני חושב, אבל לא, אז נפחה לנו. לשם איכות קודשה וחול שכינתה, הנני בא לנשום נשימה לשם שמיים. לשם איכות קודשה וחול שכינתה, הנני בא לנשום נשימה שנייה לשם שמיים. לשם איכות קודשה וחול שכינתה, הנני בא לנשום נשימה שלישית לשם שמיים. למה אתם מגחכים? כי זה עצוב. עכשיו בואו ננתח למה גיחכתם. כי זה לא שייך. לא שייך לפני כל נשימה, שם הקף, לפני כל פעולה, לפני כל רצון, לפני כל מחשבה, לפני כל הרגשה, לעשות עכשיו עם העץ ברגע הזה, לשם שמיים, לא לשם שמיים, בוא עכשיו מתרכז שזה לשם שמיים. תפסיק, תהיה נורמלי. תבנה בתוכך קומה פנימית כזאת של לשם שמיים, שמדי פעם תזכיר לעצמך, לשם חוד קודשה ברוך הוא שכינתה, אין לי בעיה לקיים צד אחד תפילין, לאחד שם י' כבב' כ' וכו', לפני מצוות, לפני מעמדים מסוימים. אבל באופן כללי, הזרם המרכזי של החיים הוא צריך להיות זרם מרכזי כזה שהקודש הוא זורם בתוכנו.
אבל ברגע
זאת קומה רוחנית שצריכה להיבנות. וזה הרבה יותר אמיתי, וזה הרבה יותר קשה. כי זה הרבה יותר קל באמת לעשות כמו שעשיתי מקודם, בדיחה לא מצחיקה לשם יחוד קודשי וכל שכינתי. כי אז אני בטוח שזה לשם שם, דרך אגב, מי אמר? כי זה רק דיבור, אני אומר, מי אמר שאני באמת חי את זה.
אבל זה לא יותר בקטע
של תאוות
נכנס, זאת
אומרת,
נשימה ברור
שאני לא אגיד
את זה, כי זה...
למה לא? למה לא?
כי אני לא יכול לחיות בלי זה.
למה לא? נו, אז אתה סתם אגואיסט, אתה רוצה לחיות.
לא, אבל
נגיד
שאתה אוכל, אז משהו
תאוותני,
וזה גם לא כל רגע,
אני מסכים שככל שהמציאות היא יותר מורכבת, כמו למשל יצרים ותאוות, אז צריך להזכיר לעצמנו שזה שם שמיים. ככל שהתרגלנו יותר ודשנו במצוות, אז צריך להזכיר לעצמנו שזה לשם שמיים, ולא נעשה מצוות אנשים מלומדה. אני מסכים עם זה, לכן חסידים באמת נהגו, או כל מי שנוהג להגיד לשם יחוד קודשה, לפני שהוא מקיים מצווה. מצד שני, לא צריך להיכנס למציאות הזאת של האם זה קודש, האם זה חול. בוא נזכיר לעצמי שזה קודש, מתוך איזה מאבק פנימי בתוכך, כי לעולם אתה לא תהיה שייך לקודש בצורה כזאת. האם אנחנו צריכים אזכרות? צריכים אזכרות. האם אנחנו צריכים להתרענן? צריכים להתרענן. אבל לא יכול להיות שאני כל הזמן אזכיר לעצמי, רגע, קודש, רגע, זה קודש, רגע, זה קודש, רגע, זה קודש. זה לא מצב רוחני בריא. סליחה שאני אומר את זה, גם כל הסידורים האלה שכתוב, שלא אסיח את דעתו מהתפילין, שלא אסיח את דעתו מהתפילין. מה זה?
זה עוזר לי אבל.
אמרתי שזה לא עוזר? גם תרופה עוזרת לאנשים חולים. אתה יודע מה? תכתוב כל 10 עמודים.
כן.
לא יודעת, תעשה... יותר ברצינות? זה לקחת את המצוות לא ברצינות, סליחה. אני לא אומר בגלל שאתה לא רוצה, כולנו בשלבים הראשונים צריכים את ההזכרות מבחוץ. אז אנחנו צריכים שיהיה כתוב, שיבית השם יגיד תמיד, שיבית השם יגיד תמיד. בוא נשים עכשיו על כל מקום שאנחנו הולכים במכון מאיר. באמת, פעם חשבתי על זה. כל 10 מטר במכון מאיר, במסדרונות, בחדרים, חדר רוחב, זה. שיבית השם יגיד תמיד, שיבית השם יגיד תמיד, שיבית השם יגיד תמיד. למה אין את זה? איך לא הקשיתם את זה פעם? אפשר להיות כובע, מצנפת, הכל. בחולצות, במטריה, הכל בסדר. שיבית השם יגיד תמיד. כל אחד יהיה על המצח שחברו יראה אותו, ואז הוא יראה. לא, אני רוצה, תענו לי רגע, למה במכון מאיר זה לא קיים על הקירות? אז תגידו כי לא חשבנו על זה. אז בואו עכשיו נעשה את זה. אלא כי אנחנו מבינים שזרם החיים המרכזי הוא לא זרם כזה. טוב, אני רוצה גלעצור. אפשר לקבל משנה ברורה חלק א'. אני לא מזלזל בזה, אני אומר בהתחלה ברור שצריך את ההזכרות האלה. אבל מצד שני, לא יכול להיות שאדם כל החיים יחיה בהזכרות האלה. תודה רבה. חבותיי, דברים מתוקים שצריך להזכיר אותם מדי פעם. אבל קצת להתאזן, ידוע ומפורסם שהביאור הלכה בסימן א', הלכה א', לגבי הרמה, הרמה אומר, הגה, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו הוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו הוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והחוות פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן שישים אדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', אם כן שיביתי השם לנגדי תמיד. טוב, ואומר כאן המשנה ברורה כידוע, שאפילו צריך לנקד את השיביתי הזה, על פי המקובלים, וכתבו בשם האריזה על שיצייר שם הוויה תמיד נגד עיניו בניקוד כזה, יש כאן את הניקוד י' כ' ו' כ' חיריק שווה וקמץ, וזהו סוד שיביתי השם נגדי תמיד, וזה תועלת גדול לעניין העירה. ויש שהוא רגילים מחמת זה לעשות מנורות של קלף מצוירים להניח בסידורים וכותבים בהם שיביתי וכו'. טוב, כדי שלא ישכח את זה, בסדר. עכשיו אומר הביאור הלכה, החפץ חיים, אומר החפץ חיים, הרוצה לקיים כראוי, הרוצה לקיים שיביתי כראוי, הזדרז לקיים מה שנכתוב בשם ספר החינוך. ומפני גודל חביבותם, העתיקום כמה גדולים בספריהם. וזה לשון החינוך. 6 מצוות חיובן תמידי. לא ייפסקו מעל האדם, אפילו רגע אחד כל ימיו. וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם, קיים מצוות עשה. כן, יש שש מצוות שאני יכול לקיים כל הזמן, 24 שעות ביממה, ואפילו במחשבה, זה שאני חושב על זה, זה כבר קיום מצווה. אם כן, יש שש מצוות שקיומן תמידי, והן יכולות לצאת אל הפועל במחשבה. אז כשאני הולך ברחוב, אני כל הזמן צריך לחשוב על ששת המצוות האלה, כל הזמן. מה המצוות? אני מדלג טיפה. ואלו הן, אולי לפני כן, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם קיים מצוות עשה, ואין קץ למתן שכר המצוות, ואלו הן. א', להאמין שיש אלוה אחד בעולם. אנוכי השם אלוקיך, שימציא כל הנמצאות, ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו ושיהיה וכו'. אני מדלג. השני, שלא נאמין בשום אלוהים זולתו. לא אליך אלוהים לכם על פניי. השלישי, ליחדו, ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הרביעי, לאהוב את המקום, אהבת השם. לאהוב המקום ברוך שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. אני מדלג. החמישי, להיות יראת השם על פניו תמיד, יראת השם. לבלתי יחטא, וזה על זה נאמר את השם אלוקיך תירא. והשישי, שלא נטור אחר מחשבת הלב, וראיית העיניים, שנאמר ולא תטור אחרי לבבכם. טוב, כל זה, סיכום, זה קצת יותר ארוך ממה שקראתי עכשיו, כל זה ליקטתי מלשונו הנחמד בקצרה, אומר חפץ חיים בשם ספר החינוך, וכילורין אין לעיניים, ואשריה מקיימם כראוי. לא, רגע, 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 שני, שני. עכשיו, שש את המצוות האלה, איך אני מקיים אותן? מחשבה, כל מה אני חושב? וכשאני בעבודה גם חושב? הרי למדנו דברים אחרים עכשיו. מה? אלא ככל... מה? אין לך משהו אחר לעשות. אלא ככל שהאדם יותר חי את השם, אז ממילא הוא מקיים את זה. הוא ממילא שייך, שנייה, הוא ממילא שייך לנוכח השם אלוהיך. הוא ממילא שייך לאלוהיך אלוהים אחים על פניי. הוא ממילא שייך לאהבת השם. הוא ממילא שייך ליראת השם. אני לא אומר שלא צריך לפעמים להזכיר לעצמנו. ברור שכן. אבל אי אפשר לחיות כל הזמן, באמת, אדם הולך ברחוב, אז הוא אומר, שם חושב וחושבתי, אני מחייב לקיים, אני חושב לקיים מצוות אהבת השם, חושב לקיים מצוות תירת השם, חושב לקיים מצוות ייחוד השם. זה מה שאפשר להביא ממה שכתוב.
במחשבה מקיים, זה לא שאם אדם חושב לזה, זה לא
קיים. לא, אבל יש מחשבות בסיסיות. אתה כל רגע חושב שאתה אוהב את אשתך? אתה תחשוב את זה? אתה כל רגע צריך להגיד לאשתך, אני אוהב אותך? מה כן? כן? אלא יש איזה תשתית, יש איזה תשתית בסיסית, קיומית, ממשית, עובדתית, עובית, מוחלטת, קבועה, נצחית, שזה ככה. מדי פעם צריך להזכיר לעצמי, צריך להזכיר לאשתי. בסדר? אוהב מהבוא עם כל חמש דקות בעל אומר אשתו, אני אוהב אותך. כנראה שיש כאן איזה בעיה, שכנראה חושבת שהוא לא אוהב אותה. רגע, רגע, שנייה. לכן הנקודה הזאת, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית בעבודת השם. עבודת השם היא לא טכנית. לא טכנית מחשבתית, ולא טכנית רגשית, ולא טכנית מעשית פעולתית. היא תוכנית, היא פנימית, היא הקודש שנושא את הכל. עכשיו, ככל שאדם יותר מתפתח, הוא יותר מתון, הוא יותר רגוע, הוא יותר שלב. הוא יותר שמח, הוא יותר בריא, הוא יותר כולל. הוא לא חי כל מיני בפיצולים ובהתנגשויות. השיביתי השם לנגדי אצלו. הוא נמצא בתוכו. אז הוא לא צריך כל הזמן את הלשם בחוד קודש בחוד שכינתי הזה. עכשיו אני לא אומר, עוד פעם, כולנו צריכים הזכרות, אבל לא על פי ההזכרות החיצוניות אנחנו באמת בונים בתוכנו את התכונה הפנימית הזאת. אחרי המעשים משכו הלבבות, אבל מה שאנחנו צריכים לחפש כל הזמן זה שזה יהיה אנחנו, שלא נצטרך איזו הזכרה חיצונית שתזכיר לנו לאהוב את השם. איזו הזכרה חיצונית שתזכיר לנו אנוכי השם לא יחשור, להאמין שהשם נמצא מנהל את העולם וכו'. זה צריך להיות בילדין בתוכנו. זה צריך להיות טבע שלנו. עכשיו, היות ואדם עלול לנפילה, עלול לשכחה וכו', אז מדי פעם הוא צריך להזכיר לעצמו, ואמרנו שלא. למשל, הרב הירש מזכיר, מסביר, סליחה, למה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה? כי האדם הזכרי בדרך כלל, אז הוא שבוי אחרי העולם הזה. אז מדי פעם הוא צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא בקדושת הזמנים. אבל האישה שהיא יותר רוחנית, אז היא פחות זקוקה להזכרות האלה. אז היא פתורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, כי זרם החיים שלה הוא זרם של קודש. דרך אגב, בואו נרוויח עוד משהו על הדרך. נשים, אדם ממין נקבה, הוא הרבה יותר קודשי בזרם החיים הכללי שלו. ואנחנו כבחורי ישיבה, קשה לנו להבין את זה. אז לנו נדמה שאם אנחנו לא מדברים בפגישה על עניינים של קודש, ואנחנו עסוקים כל הזמן בעניינים של רוחניות, ואנחנו כאילו מדברים על דברים חומריים, טכניים של החיים, אז זה נראה כאילו היא לא מספיק רוחנית, היא לא מספיק קשורה להשם. לא ברמה הרוחנית שלי. היא הרבה יותר ממך, היא לא צריכה לדבר על זה כמוך. אתה חושב שאתה מדבר על זה, אתה שם. היא בלי לדבר על זה, היא שם. עכשיו, אדם נשוי שלא מבין את זה מתוך ההבנה הפנימית שלו, אז הוא ילמד את זה דרך הרגליים וישלם מחירים בדרך. זה ברור. אז אני אומר, יש בני אדם מימי נקבה שסתו מהכיוון הזה. לא אומר שלא. אבל אדם מימי נקבה בדרך כלל הרבה יותר רוחניות, שעשה ניק לרצונו. הרוחניות מופיעה אצלהם בצורה טבעית, בצורה פשוטה, בצורה יותר רחבה, ולכן גם מרחבי חיים שנראים סוטים מהקודש. מרחבי החיים האלה, אצלם זה חלק מהקודש. אז זה לא חומרני מבחינתה, הצבע של המפית. מבחינתך זה חומרני, זה מיותר, זה בזבוז כסף, בזבוז מה. מה? שני גרם זהב על האוזניים. לא באמת, אם לא נבין את זה, אז אנחנו בבעיה. אדם ולא אישה בלא תורה, לפי ההסבר הזה. ברור, כי עד שאנחנו לא פוגשים את זרם החיים הרוחני הטבעי המופיע אצל נשותינו, אז הוא בלי תורה. אז ידמה לו שהוא אומר השם יחוק ושאר ויחוש ונתאב, הוא תורני, והוא לא תורני בכלל. הוא חי מבחוץ, הוא כל מה צריך להזכיר לעצמו מבחוץ. לא, בכלל אני חושב שזה מפתיע, תסתכלו רגע. התלמידי החיים אמיתיים, הם הרבה פחות לחוצים מכן. מה, הם פחות תורניים? הרבה פחות לחוצים. תלמידי חכמים אמיתיים, הרבה פחות לחוצים מכן. מה, לא שאלת עצמך, איך זה ככה? איך הרב ביגון לא רץ לסדר, ואני באטרף רץ לסדר, כי שאני לא אפספס 5 שניות. לא חשבת על זה פעם? למה אתה צוחק? כי זה נכון. כי זה נכון. כי אנשים אמיתיים, אנשים רוחניים באמת, הם אנשים שזרם החיים שלהם הוא רוחני. כל אחד יסתכל על עצמו, על תלמידי החכמים, על הצדיקים שהוא מכיר, מסביבו, הוא יראה איזה מתינות, איזה רוגע, איזה שלווה. כשהם עוסקים בענייני העולם הזה, הם לא במתח, הם לא בלחץ, הם לא באיזה מין פער בין עולם של אידיאלים לעולם של מציאות. איזה זרם חיים אחד, בריא, נורמטיבי, נורמלי. אספר לכם סיפור. סיפור, אספר לך סיפור. זכינו בזמנו להיות שותפים להקמת יישוב, וזכיתי להיות אחד מהמארגנים של שבתות עיון, שהיינו מביאים משפחות לקליטה, וכל שבת כזאת התארח רב ביישוב. התארח רב ביגון, הייתי אז אברך צעיר. התארחו רבנים חשובים מאוד. פעם אחת זכינו, הייתי ממש אברך צעיר, זכינו לארח את הרב צוקרמן. בסדר. הוא אכל אצלנו בערב שבת, כזוג צעיר. ממש היה, לא יודע מה זכינו, אם אני חושב על זה לאחור. בסדר. וזכינו שהרב צוקרמן אכל אצלנו בבית. בסוף הסעודה אני אבקש מהרב, אולי הרב יגיד דבר תורה. אז הוא נוזף בי. הוא אומר לי, וכל הסעודה הזה לא היה דבר תורה? וואי וואי. נעים מאוד. שיעור גדול זה היה. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להגיד דבר תורה בסעודה. אבל שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. אז תלמיד חכם, אפילו שיחה, עליה הוא לא ייבול, זו שיחת תלמיד חכם. לא רק הפרי. אפילו שיחה. הנציב כותב דבר מדהים, הוא כותב שיש 4 סוגים של עצים. ואדם עץ השדה. אני אקח רגע לכיוון אחר. אנחנו רואים צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. משמע, שהצדיק יש 2 סוגים של צדיקים. יש צדיק שהוא כתמר יפרח, ויש צדיק שהוא כארז בלבנון. הנציב לא מזכיר את הפסוק הזה, אבל העיקרון שהוא אומר, אני משליח אותו לפסוק הזה. אבל העיקרון הוא כותב. הוא אומר, מה ההבדל בין תמר לבין ארז? תמר זה עץ פרי, ארז זה עץ רק. אז יכולה נראה שתמר זה הרבה יותר מארז. נו, אז איך דוד המלך סידר צדיק התמר יפרח? כאילו, כביכול, ואם הוא מתקדם יותר, כארז בלבנון נשגה. הרי תמר זה יותר מארז. אומר הנציב, יש אנשים שחושבים שצדיק זה אדם כזה שיש לו פירות, יש לו תורה, יש לו מצוות, אבל גוף החיים שלו, גוף העת שלו, הופעת זרם החיים הטבעי שלו, זה לא תורה. אז אצלו יש הפרש בין הפירות, בין התמרים, לבין עמוד השדרה, לבין הגזע של העץ. הארז, כל כולו לשימוש. הקורות שלו, הענפים שלו, הכל לבניין. אז יש צדיק שהוא כמו תמר, שהוא תופס את הצדיקות שלו כפירות, אבל יש הפרש בין הפירות לבין הגזע, בין התורה והמצוות לבין הופעות החול שבו. ויהיה צדיק שכל זרם החיים שלו זה קודש אחד גדול. זה הרז. אז הצדיק בהתחלה מתחיל להיות כמו תמר. אחר כך אם הוא מתפתח הוא נהיה כמו הרז. אני מוסיף ואומר, זה מה שכתוב ברשי ובשלה הקדוש גם, עתידין עצי סרק לתת פירות. יש עץ פרי ויש עץ סרק. החידוש הגדול של צדיק שאפילו עץ סרק הוא חלק מהפרי. זה לא שיש פירות ויש משהו לא פירות. אפילו עץ סרק זה פרי. לעצמו, עצם החיים, גוף החיים, הופעת החיים הטבעית, זה חלק מהופעת הקודש.
כמו אור לצדיק וישראל לשמחה.
בדיוק, זה קשור לזה גם. אור זרוע לצדיק וישראל לשמחה. אז השלב הראשון זה כתמר יפרח, השלב השני זה כערז בלבנון נזלה. דרך אגב, אני מזכיר לעצמנו שהעצים שהשתמשו בהם לבניין המקדש, כידוע, ארזים, לא תמרים. כי גוף הערז הוא חלק מהעץ.
חטא הארץ, בדיוק
החטא הזה.
מה?
חטא הארץ. חטא הארץ, טעם העץ, לא כטעם הפרי. לא, אבל סתם באמת, בואו, שנייה אחת, בואו נעדד בראש, איך יכול להיות שתלמידי החכמים שאנחנו מכירים, הם אנשים פחות לחוצים מאיתנו. איך זה יכול, תלכו רק עם, בואו נלך עם שיעורי בית, רק המחשבות האלה. הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר שלווים, פחות מתוחים, פחות לחוצים. מה, הם פחות צדיקים? לא, הם נכנסו לשגרה, שחיקה. או אולי לא. חס ושלום להגיד את המדע החיים שהם שחוקים. שאלה שנייה, או הערה שנייה, כן.
לגבי הליברליות.
עוד לא הגענו שם, אנחנו עכשיו בקודש.
כן, אבל אני
אפשר
שיגמר הזמן.
אז יגמר. הנה, אתם רואים? בבקשה, דוגמה. הנה דוגמה. הנה דוגמה. הנה דוגמה, אז ייגמר הזמן. So what?
יש עבודה
אחרי זה. הנה, יש עבודה אחרי זה. יש קודש ויש חול. יש רעיונות רוחניים ויש מעשה. אז ייגמר הזמן. אז לא ענינו לשאלה, אז מה קרה? אורי, בוא נחשב ביחד. נו, עכשיו כאנשים בוגרים. אז ייגמר הזמן. תאמינו לי, המזגן ויגמר הזמן, זה שני, זה הדבר הכי חשוב שלמדנו היום בשיעור הזה. מהחיים, על אמת.
כשאמרת היום על הפשטות, על העמוד.
כן, אבל כאן זה בא ממקום של תורה, כאן זה בא ממקום של יראת שמיים. כאן זה בא ממקום של זרם חיים של שיוויתי השם נגדי תמיד. טוב, זה הזרם הראשון, זאת הקטע הראשונה, הקבוצה הראשונה. כן, זה כמו אחד שאומר, אני רוצה לישון, רוצה לישון, אבל זה עכשיו לא הזמן לישון, אני מפחד שאני אשכח. אז תשכח. אם תשכח, אז זה לא חשוב. אם זה חשוב לך, לא תשכח. אם זה חשוב לך, אז מחר נשאל. ואולי גם אין תשובה, אז מה קרה? מקושייה, מקושייה לא מתים. יש קושיות, אז מה? באמת, אחד הדברים שצריכים ללמוד מתלמידי חכמים, גדולים באמת, זה שכשהשיעור, כשהגיע הזמן לסיים את השיעור, הם מסיימים את השיעור גם אם הם באמצע המשפט. באמצע המשפט, אבל נשארו שלוש שעות פתוחות, אז מה? מחר נענה, עוד שבוע נענה, עוד שנתיים נענה. מה קרה? זאת הקושיה היחידה. אנחנו הקטנים חושבים שצריך להספיק, לקוות את הכל, יאללה, עוד לא הספק. זה ממש תרבות מערבית, באמת. אני אומר זה גם לעצמי. גם אני בבינה נמונה יש לי איזה מטרה. במרכאות, חוץ למטרות הרוחניות, כמובן להספיק תכנים לימודיים. אני לא אומר שלא, יש לי מטרה. יש לנו סדר זמני ולוח זמני. אבל מצד שני לפעמים לא צריכים להשתעבד לזה. וזה גם, זה לא אמור להיות העיקר. עם כל הכבוד. טוב, השנייה היא הלאומית החדשה, מה שקראנו ציונות חילונית. שהיא זרם החיים שלה, אני חושב שזה טוב שאנחנו חוזרים על זה, כי זה מתברר לנו קצת יותר טוב מפעם קודמת. השנייה זה הלאומית החדשה, ציונות חילונית, כל מה שהוא חלק, או כל מה שהוא ביטוי, מהנטייה הטבעית של האומה. שכמו שאמרנו, יש יצר הקיום של היחיד, יצר החיים, יצר ההישרדות, יצר החיים, כך יש יצר הקיום, יצר החיים של האומה, של הקולקטיב הציבורי, של החברתיות, של העם. והלאומית החדשה הזאת היא נובעת מהמקום של הרגש הלאומי הבריא. האינסטינקט הלאומי הבריא, שבעם ישראל, כמו שדיברנו קצת הבוקר, זה מעבר לרגש, זה שכל אלוקי, אבל בכל אופן, כל מה שהוא לאומי, כל מה שהוא חברתי, כל מה שהוא ציבורי ולא פרטי או משפחתי. וזה לובש לבושים, זה בא בלבושים מעשיים מאוד. כל המערכות הלאומיות, כפי שאנחנו מכירים אותן, ביטוח לאומי, מס הכנסה, נגיד אדם שעובד במס הכנסה, כי הוא רואה בזה ערך. צריך מיסים למדינת ישראל, כדי שיהיה אפשר לתפקד מה שצריך לתפקד. כמובן, כל מישהו עסוק בעניינים של, נקווה שזה בא מהמקום הלאומי, של השכיחות הציבורית, בפוליטיקה, בכלכלה, צבא וכו'. התיישבות כמובן. עכשיו, חלק מהצדדים שאנחנו ראינו בגלות וראינו שאפשר ללקט לתוכנו, כדי להועיל להתנהלות הלאומית הזאת, טוב מאוד, חשוב מאוד. זה הלאומית החדשה, השנייה הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה. אם כן, השורש הוא טהור, כי זה לאומי. כמו שאמרנו, כל דבר שהוא כללי, אין בו חומרנות. מה שמפריד בין אנשים זה חומר, זה מסה, זה גוף, זה משקל, נפח. מה שמחבר בין אנשים זה רוח, זה נפש, זה נשמה, זה שכל. אז הלאומיות החדשה הזאת, כלומר, זה עצם זה שאתה שייך למערך לאומי, למערך כללי ולא פרטי אגואיסטי שלך כפרט או כמשפחה, זה כבר נובע ממקום רוחני. ולכן יש כאן אולי ביטויים חילוניים, כי זה חילוני, פוליטיקה, צבא, זה ביטויים מעשים חילוניים, אבל זה נובע ממקום של טוהר רוחני. גם אם הלבושים, לבושים חילוניים קיצוניים. שכולל בקרבה הרבה מהטבעיות התורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חיי הלאומיים. עכשיו, כמובן, הנטייה הלאומית הזאת, כמו קפיץ שהלך לנו לאיבוד או נדרך 2,000 שנה, 2,000 שנה לא יכלנו להופיע אותו, והנה פתאום זה הופיע. עכשיו, כאן אנחנו נוגעים בסוגיה שניגע בה בהמשך. הקודש יכל להופיע באיזושהי מידה בגלות. קודש בבית מדרש, בית כנסת. הלאומיות לא יכלה להופיע בגלות. עובדה, לא הייתה לאומיות בגלות. אין עם מלוקט למקום אחד, לארץ ישראל, מקים מדינה אחרי חיים עצמאים, ריבונים ועצמאים. ולכן הקפיץ הזה של הלאומיות, שהיה דרוך 2,000 שנה ולא יכול לצאת אל הפועל, הקפיץ הזה כשהוא פרץ בתחילת הציונות, הוא פרץ על חשבון כוחות אחרים. ולכן הוא פרץ גם על חשבון הקודש. כלומר, יש הרבה סיבות למה הלאומיות החילונית הופיעה בצורתה, הלאומיות הופיעה בצורה חילונית על גבי הקודש במקום הקודש חזב שלום. יש הרבה סיבות. אחת הסיבות, כי הלאומיות הזאת, התכונה הזאת לא יכלה לצאת אל הפועל 2,000 שנה. אז כמו כל כוח שרוצה לצאת אל הפועל כי הוא חלק מהטבע, או הוא חלק מהטבע שלנו, כעם, כאישיות, כמו שאמרנו, 3 כוחות, והטבע הזה לא יתאפשר לו לצאת החוצה, מבחינה פנימית או חיצונית, הרב כותב במקום אחר, ברגע שהתאפשרה היציאה החוצה, ממילא זה בא על חשבון של כוחות אחרים. משל למה הדבר דומה, הרב אומר את המשל הזה במקום אחר, זה כמו תינוק שקיבל צעצוע חדש. אז הוא עכשיו שם את כל הצעצועים בחוץ, בצד, ומתעסק עם הצעצוע הזה. מחר הוא יקבל צעצוע חדש נוסף, אז גם את הצעצוע החדש הוא קיבל אתמול, הוא ישים בצד ועכשיו הוא יתחבר לצעצוע הזה. הלאומיות החדשה היא לא צעצוע חס ושלום, אבל זה בחינת התינוק שפתאום מזהה בתוכו איזה מין כישרון חיים שהיה לא יכול לצאת לפועל ועכשיו יכול לצאת לפועל, והוא מתלהב ממנו, והוא מתמכר לו. וכל מה שנמצא מחוץ לזה לא מעניין אותו. זה ממש עלייה לארץ, ההתיישבות, כל מה שאנחנו זכינו וזוכים לו עדיין. אלא ככל שזה היה בשלבים הראשונים, אז זה היה יותר חכם, זה היה יותר תקיף, זה היה יותר מסירות נפש. למה? כי באמת 2,000 שנה לא היה לנו. היום אנחנו התרגלנו, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו פוליטיקה. אז הנוער הצעיר קם קם לדור, חי בדור שזה פשוט לא שזה ככה. אבל הדור הקודם, או הדור הלפני קודם, שהקפיץ הזה של הלאומיות נדרך פה, נדרך בתוכו 2,000 שנה, גם אם הוא לא בא תחת הופעה של קודש, אלא עצם הרצון לחיות כחברה, כקולקטיב, כעם וכו', כשזה הופיע, אז זה הופיע על חשבון הקודש. ואז מילה הייתה התנגשות חמורה. זה גם הופיע על חשבון הליברליות. ואז עם ישראל נהיה לאומני מאוד. הוא מוכן לעלות לארץ, ברגל, באונייה, למסור את הנפש, לעזוב את חוץ לארץ, לרדת בנמל התעופה, לקחת נשק, לצאת למלחמה, שרידי שואה. מאיפה זה בא? זה בא מהטבעיות, מהכוח הזה שנמצא בטבע האדם, בטבע האומה, וככל שהוא היה יותר לחוץ 2,000 שנה, כך שהוא השתחרר, ההשתחרות, הקפיץ הזה נדרך וקפץ הרבה יותר רחוק. עם מוכנות עצומה של מסירות ונאמנות ממש לטובת הציבור, לטובת עם ישראל. ברוך השם, כמו אנחנו עושים איתנו חסד. מישהו שאל אותי אחרי שאוסלו התפוצץ. מה אתה אומר? אמרתי לו, ברוך השם, שאשליית אוסלו התפוצצה אחרי 10 שנים. תאר לעצמך שאנו חיים בדמיון הזה 100 שנה. איזה נזקים היו קורים בדרך. עשה הקדוש ברוך הוא איתנו חסד, שהתפוצץ אחרי 10 שנים. ברוך השם. כן, ליאור.
אני חושב שבאתי נכון, הלאומית הזאת
פעולה. היא בתהליך.
תחילת ההתעוררות שלה זה היה שהגיעו.
תחילת ההתעוררות זה הקדוש ברוך הוא עורר אותה. כשהגיע הזמן לחזור לציון, הקדוש ברוך הוא עורר את התנועה הזאת. והתנועה הזאת ביטאה באופן חילוני, חיצוני, את הנטייה הטבעית של האומה להיות כלל.
זה הלאומיות או זה לא היה?
זה הלאומי, עלייה לארץ, התיישבות.
רק שהגיעו לפה זה בעצם...
זה לא רק שהגיעו לפה, הרצל. ובאזל יסדתי את מדינת היהודים. אז זה מצחיק. הצילום על המרפסת. תוסיפו לו כיפה, הוא נראה אדמור. אתה מתחיל להיות דומה לו. תראה איזה זקן. טוב, נעצור כי זמננו תם. השלישית היא הליברלית. כלומר, כל מה שהוא המשותף למין האנושי, שכל, כמו שאמרנו, מוסר טבעי. בקיצור, פיתוח כוחות החיים הטבעיים, אבל ברמת הפרט. ברמת היחיד. טוב, עשינו קצת חזרה, כי הייתה לנו איזו הפסקה. מחר מתקדמים. בסדר? מחר אני מקווה שנסיים את החלק הזה ונמשיך לשתיים. בעזרת השם.